בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום רביעי, 31 במאי, ואנחנו אחד ביום מבית N12. אני נטלי שם טוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. החינוך החרדי נדמה לעתים למתבונן מבחוץ כמערכת סטטית. ילדים יהודים שלומדים בחדר עם המורה על אותו דף בין אלפי שנים. אבל האמת היא שבשנות המדינה היהודית עברו עליו לא מעט פיצולים ושינויים. יש היום זרמים שונים, מוסדות שונים, יש הבדלים בין המינים, ויש שתי תנועות שהולכות בכיוון הפוך. זו ששתפה באחרונה את מהדורות החדשות, שדוחפת לשמר את המצב הקיים, אולי אפילו להפוך על פיהם את השינויים שכבר קרו, ומנגד דווקא ביקוש הולך וגובר לאותם מקצועות ליבה. אז הפעם אנחנו עם הדילמה החרדית, ליבה או לא?
היום בעולם החדש ילד נדרש לדעת, אתה יודע, את הלימודי הליבה, זה לא איזשהו מותרות, זה דברים מאוד בסיסיים.
שלום אלי הירשמן, כתב חברת החדשות.
שלום נטלי.
בוא נתחיל מההתחלה. תן לי תמונת מצב של החינוך החרדי היום.
אוקיי, החינוך החרדי מתחלק לשני חלקים. יש את החינוך החרדי של הבנים, ויש את החינוך החרדי של הבנות. הכותרת של שניהם, אם הייתי צריך לשים את שניהם תחת כותרת אחת, זה העצמאות ואוטונומיה מסוימת שיש לחינוך החרדי. זאת אומרת, גם מקומות שלומדים יותר לימודי ליבה, שתכף נרחיב עליהם, גם מקומות שלומדים פחות, מה שמאפיין את כל הזרמים, זה עצמאות פדגוגית.
למה אתה מתכוון כשאתה אומר עצמאות פדגוגית?
עצמאות זה אומר, אם אנחנו יודעים שבית ספר רגיל הוא בית ספר ממלכתי, או בית ספר ממלכתי דתי, שהוא בית ספר של המדינה, המדינה מעסיקה את המורים, הספרים הם ספרים של משרד החינוך, תוכניות הלימוד הם של משרד החינוך. כשאנחנו מדברים על מערכת החינוך החרדית, זה אוטונומיה. זאת אומרת, יש רשתות וכל מיני בעלויות שהן מפעילות את בתי הספר. הן מפעילות את המוסדות. ובתוך המכלול הזה יש כל מיני מדרגות. יש את מוסדות הפטור, שמחצית מהבנים החרדים לומדים במוסדות הפטור, שהם מחויבים ללמד 55% מתוכנית הליבה, הם לא מקיימים את זה בפועל. שם אין פיקוח פדגוגי בכלל. משרד החינוך גם לא מכיר את המנהלים של מוסדות הפטור, ולא מכיר את המורים של מוסדות הפטור, הוא לא יודע בכלל מה קורה שם. זה בצד אחד על הסקאלה, ויש את החצי השני, שזה החינוך החרדי, שזה הרשתות החרדיות. יש ליהדות התורה רשת חינוך משלה, שקוראים לה החינוך העצמאי, יש לשס רשת חינוך משלה, שקוראים לה בני יוסף, הם לא מוסדות פטורים, סוג של אוטונומיה, לא כמו מוסדות הפטור, הרשתות האלה מחויבות ללמד 100% מתוכנית הליבה, ומקבלים גם תקצוב של 100%, למרות שהם לא ממלכתיים, אבל בפועל אנחנו יודעים, גם לפי סקרים, וגם לפי תלונות של הורים למשרד החינוך, שהם לא מלמדים 100% מתוכנית הליבה. ויש גם עוד קבוצה קטנה, שהם גם מוכר שאינו רשמי, כמו הרשתות, אבל הם לא של הרשתות, הם בבעלויות פרטיות, והם גם מחויבים ללמד 75% ומקבלים תקצוב בהתאם.
אז יש לנו בעצם סקאלה. בצד אחד יש מוסדות שמחויבים ל-100% ליבה, אבל גם להם יש אוטונומיה. באמצע יש את המוכר שאינו רשמי, שמחויב ב-75%, ובצד השני יש לנו את מוסדות הפטור שמחויבים ללמד 55% ליבה. וצריך להגיד שאף אחד מהמוסדות האלה לא שייך למשרד החינוך. ואלי, אתה לא רק מסקר, אתה גם בוגר מערכת החינוך החרדית. תספר לי איך זה נראה מבפנים.
ילד חרדי מהמיינסטרים החרדי, מה שנקרא, לפחות המיינסטרים האשכנזי החרדי, הוא כנראה לומד במוסד פטור. אגב, אני אישית למדתי בכזה מוסד, תלמוד תורה קוראים לזה, בעברית חרדית, וביידיש חרדית, או בחרדית באופן כללי, קוראים לזה חיידר. אני למדתי בחיידר, דיברנו שם יידיש, שזו שפת האם שלי גם. הלימודים הם לימודים של יום ארוך, מתחילים בבוקר, עד גיל צעיר מסיימים בצהריים, אחרי זה הלימודים עד 4 אחר הצהריים ו5 וצפונה. לומדים תורה כל היום, זאת אומרת לומדים חומש, לומדים גמרא, לומדים קצת תנ"ך, קצת הלכה. אנחנו מדברים הכל רק בגיל יסודי. וכל יום היה שעה, בין 1-2 אם אני זוכר נכון, שאז למדו לימודי חול. ויום אחד למדנו דקדוק, יום אחד למדנו חשבון, כשאני אומר חשבון הכוונה פלוס, מינוס, לחלק, בלי שברים, בלי עשרונים, לוח הכפל, יום אחד חיבור, יום אחד סגנון, אלו היו הלימודי חול, כמובן, אנגלית לא נוגעים בזה. כשסיימתי את החיידר, כל ילד חרדי שמסיים את התלמוד תורה, את החיידר, לא משנה, עובר לישיבה, שזה היה לי יסודי, זה בעצם מכיתה ח' עד י"ב, ישיבה קטנה, ששם לא לומדים לימודי חול בכלל. זאת אומרת, לומדים מהבוקר, מ-7 בבוקר עד 11 בלילה, אין לימודי חול נקודה, זה גם מעוגן בחוק, בתקנה, ואחרי זה יש הלאה, מכיתה י"ב והלאה, זה ישיבה גדולה, שגם שם אין לימודי חול בכלל.
אז ברגע שילד חרדי מסיים את הלימודים, לאן הוא ממשיך, לאן הוא הולך, מה האפשרויות שלו?
כשאתה מסיים את המערכת החינוך החרדית, זה בדרך כלל בסביבות גיל 20, שאז אתה גם מתחתן במקביל, זאת אומרת, קורה עוד אירוע. אתה מתחתן בגיל הזה, אתה מהר מאוד הופך בדרך כלל להורה, ואז או שאתה ממשיך בכולל, שזה יש לא מעט, ויש הרבה שרוצים לצאת להרוויח כסף. ואז אתה מתחיל לבדוק מה האפשרויות, מה אני יכול לעשות? אתה מתחיל ללקט קצת מידע, יש פה איזה מכללה חרדית, פה איזה הכשרה מקצועית, ואז אתה מבין שאתה צריך בגרויות, אז אתה מוצא את עצמך, אבא טרי, נשוי טרי, שלא למד אף פעם שום דבר, ושחייב להתפרנס, ואתה צריך לשלים בגרויות. אתה צריך המון שעות לתת לזה. זה ממש ממש לא פשוט. ואז אחרי כמה חודשים, זה מה שקוראים הרבה מאוד בוגרים, מבינים שזה קיר שהוא לא אוויר, לא אוויר עם עין, שאי אפשר לעבור אותו. אני חושב שאז מגיע השלב שאנשים נתקלים בשוק התעסוקה כפי שהוא, באמת. אבל נטלי, אני חושב שחשוב שנייה להבין את הרציונל. למה הם כל כך נעולים ולא מוכנים ללמד את לימודי הליבה?
למה? למה בעצם?
יש את הסיבה העקרונית, שהם רוצים לשמר מאוד שמי שנכנס למערכת יישאר חרדי, עדיף שייצא תלמיד חכם, שימשיך ללמוד בכולל, והדרך מבחינתם זה לשמר, זה כמה שפחות לחשוף לעולם. הדבר השני, במשך השנים, אם ברחוב החילוני נגיד, אנשים החזקים במשק, או אנשים החזקים בקהילה, הם אנשי עסקים לצורך העניין, ברחוב החרדי יש שכבה שלמה, של מנהלי מוסדות, שהם בעצם גורם מאוד מאוד חזק, ואני אסביר. כשאני מקים מוסד פטור, המדינה לא משלמת את השכר מורים, והמדינה לא משלמת את כל ההוצאות. בעצם המנהל מוסד הוא הבעלים, הוא מקבל את סכום התקצוב של כל המוסד, והוא מפזר את זה הלאה. עם הזמן, השכבה הזאת שמנהלי המוסדות, צברו הרבה מאוד כוח, גם מבחינת ניהול המוסדות שלהם, אבל גם יש להם הרבה כוח בקהילה. אני אתן לך דוגמה. הם יכולים להחליט במוסדות שלהם את מי הם מקבלים, את מי הם לא מקבלים. כשההנהגה החרדית נלחמת בסמארטפונים, אחד הכלים שלה להילחם בסמארטפונים, זה שבכל תקנון של כל תלמוד תורה, ושל כל בית ספר בכלל, ההורה צריך לחתום שאין לו סמארטפון. לדוגמה, יש את הצעד שני, כל הבעיות של האפליה, שלא מקבלים תלמידים מזרחים, או מקבלים רק אחוז מסוים, זה גם הם קובעים את זה. כל זה הם יכולים לעשות, בגלל שיש להם אוטונומיה. הם הבעלים של המוסדות האלה. ככל שהמדינה תתערב יותר ויותר, ויהיה יותר שקיפות למדינה, ויהיה יותר פיקוח, שלא לדבר על זה, שהמוסדות יהיו ממלכתי, או ממלכתי חרדי, הם יאבדו מהכוח שלהם. ולכן, אני חושב שכל הדברים האלה ביחד מייצרים התנגדות לשינוי. זה מצד אחד. מצד שני, הרבה מאוד בוגרי המערכת החרדית שהם חרדים למהדרין. הם עצמם נתקלים בקשיים כשהם יוצאים לשוק העבודה, להשלים פערים, במיוחד אנגלית שמאוד קשה להשלים שפה בגיל מבוגר, והם כן רוצים איזשהו שינוי, הם כן רוצים שהילדים שלהם כן ילמדו את המקצועות האלה.
מה שאכפת לי זה של הילד שלי, יהיו לימודי ליבה, הביא אותו לגיל 20, שהוא יכול לפרנס משפחה.
אני אמא לבן שנה הבאה צריך להיכנס לגן גיל 3. אני לא רוצה לראות אותו בסופו של דבר בגיל 18. צריך להשלים את המכינה קדם אקדמית, דברים שבכיתה ד' יודעים.
ולכן אנחנו רואים כל מיני כוחות בתוך החברה החרדית, מצד אחד הזרם המאוד שמרני, שזה 50% מהבנים החרדים בגיל היסודי, ומצד שני, כל מיני כוחות שכן מנסים לעשות שינויים כלשהם.
מתי התחילו קולות אחרים שאמרו כן לליבה?
בחברה החרדית אנחנו רואים תמורות לאורך השנים, לפני 20 שנה בערך, משהו כזה. אנחנו גם התחלנו לראות ככה שינוי שאברכים חרדים או גברים חרדים התחילו לצאת לשוק התעסוקה, אבל לשוק התעסוקה המודרני, זאת אומרת הייטק ודברים כאלה, שהם גם חדשים באופן יחסית, ובמקביל גם לאקדמיה, אנחנו מדברים על עוד דבר שנתן דחיפה לחרדים לצאת לאקדמיה, אם בעבר כשלא היו מוסדות בהפרדה מגדרית באקדמיה, כמעט לא היו חרדים באקדמיה, היום כשיש מוסדות בהפרדה מגדרית, אנחנו מדברים על 16,000 חרדים שלומדים כרגע באקדמיה, שליש מהם גברים, שני שליש נשים, ושם האנשים התחילו להבין ולחוות על בשרם שהחוסר במקצועות האלה הוא משמעותי. זאת אומרת, תמיד מה שאנחנו ידענו כחרדים, זה שלימוד הגמרא וכל הדברים האלה מחדדים לך את המוח, ותמיד תוכל לצאת ולסגור פערים, ותמיד הביאו איזה רופא שסגר פערים חרדי, או כל מיני דברים כאלה. אבל אז התחילו להרגיש לא, שזה ממש לא ככה. זה אירוע שהוא מאוד מאוד קשה. באקדמיה אנחנו מדברים, לפי דוח מבקר המדינה מ-2018, רק אחד מתוך ארבעה חרדים גברים שמתחיל מסלול של אקדמיה, שזה בדרך כלל היא מכינה, כי אין להם בגרות, ישרוד. השאר נושרים, זה אחוז נשירה מטורף. המועצה להשכלה גבוהה אומרת שהיום יש פחות נשירה, לפי מה שהם אומרים, היום מתוך חמישה גברים חרדים שמתחילים מסלול באקדמיה, שניים ישרדו ושלושה ינשרו. זה עדיין אחוז מאוד גבוה.
אלי, והייתה עוד תופעה מסקרנת, ראינו שהפרשיות הפדופיליה שזכו לתעודה בציבור החרדי, הביאו פתאום לעלייה בדרישה לפיקוח על בתי הספר, כי בעצם היעדר הפיקוח הוא עד לרמת הקריטריון הבסיסי ביותר, תעודת היושר של המורה.
כן, ולכן יכול להיווצר מצב של פוגעים מינית, ושזה לא מפוקח הלאה, זה לא מדווח הלאה, והרבה פעמים אנשים בתוך הקהילה לא יודעים איך להתמודד עם זה, או שהם חושבים שהם יודעים להתמודד, אבל הם לא באמת יודעים. ואנחנו רואים סיפורים שמתפוצצים, סיפורים כואבים וגדולים, ורחבי היקף שראינו בשנים האחרונות. אז זה אחד מהדברים שמאוד חיזקו את ההורים, שהם רוצים ממלכתי חרדי. עוד יותר מזה. יש שכבה שלמה בציבור החרדי, שאני אקרא להם לצורך העניין, חרדים מודרניים. אוקיי? יש כאלה שהם כן אוהבים את הביטוי, יש כאלה שהם לא אוהבים את הביטוי. המשמעות שהם חרדים לגמרי, אבל הם רוצים השכלה, הם עובדים, הם רוצים שהילדים שלהם יעבדו, או שממש לא אכפת להם אם הילדים יעבדו. להם יש קשיים אמיתיים בשליחת ילד לבית ספר. אם את אישה חרדית מודרנית, ויש כאלה אלפים, אם לא יותר, את באה לבית ספר, את צריכה לחתום על תקנון שבעלך לומד בכולל, ושאין לכם אינטרנט, ושאין לך סמארטפון. זה אותה שליטה, אם לא, לא מקבלים אותך.
בעלי עובד. הוא צריך להיות כביכול בכולל כדי שיקבלו אותו.
זה התנאי עובד. של הבית ספר?
זה חלק מהתנאים. בקנון. זה תקנון החיים את צריכה אוקיי. להתלבש. ברמה שאני צריכה לבוא בבגדים שהם לא, לא אני. כי אין ברירה שזה או זה, או שהוא יהיה בסופו של דבר בבית.
ותגידי למה... ואז מה קורה? הם חותמים על תקנון שהם לא עומדים בהם. הם לא עומדים בהם, ואז הם מסתירים את זה. ההורים האלה רוצים ממלכתי חרדי. ושם מתחיל לחלחל ההבנה... אצל האנשים למטה, שחייבים איזשהו שינוי.
חסות קצרה וממש מיד ממשיכים.
ממשיכים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אנחנו עם הדילמה החרדית בנוגע ללימודי ליבה. אלי הירשמן, דיברנו על האתגרים ביציאה לאקדמיה בחברה החרדית, דיברנו גם על חוסר הפיקוח על המורים, שני דברים שהובילו לדרישה הולכת וגוברת לשינוי. איך זה בסוף בא לידי ביטוי?
הדוגמה המובהקת לשינויים האלה זה הממלכתי החרדי. לפני כעשור, שר החינוך דאז שי פירון הקים את הזרם הממלכתי חרדי. מה זה אומר? זה אומר שזה בית ספר כמו כל בית ספר ממלכתי בישראל, של משרד החינוך, בפיקוח משרד החינוך, בתוכנית הלימודים של משרד החינוך. יחד עם זאת, בבתי הספר האלה לומדים לימודי קודש, הרבה שעות. המורים הם הקהילה, המנהלים, המפקחים, תוכניות הלימודים מותמות, הספרים מותמים, הכל הכל מותם. זאת אומרת, זה חרדי למהדרין, אבל זה בשליטת הממלכה.
ואיך זה מתקבל? בסוף החרדים רוצים את הדבר הזה?
הם רוצים, אבל ההנהגה נאבקת. אז אנחנו רואים ערים שזה מאוד מצליח, בירושלים יש כמה בתי ספר ממלכתי חרדי, בבית שמש יש מקומות שזה עובד טוב, ויש מקומות, כמו בני ברק, שאין בית ספר ממלכתי חרדי. שמענו את חבר הכנסת גפני אומר בכנס בחירות ב-2020.
יכול לבוא אחד כזה, ולבוא לאספה בחירות, ולהגיד אני אדאג לממך, הוא יכול לדאוג גם מחר לממך, אני לא אתן. עם כל הכבוד, איזה משטויות אלה. עכשיו אני יכול ללכת לראש הממשלה, ולהגיד לו אם פותחים ממך, אין לך קואליציה.
זאת אומרת, את רואה את רמת ההתנגדות.
ולא רק בדברים של גפני, גם בשטח. עד היום יש רק 4% שלומדים במוסדות האלה, ואין בעצם יותר מעשרות מוסדות.
כשאתה רוצה לפתוח מוסד פטור, אתה בא לעירייה, אתה בא לרשויות, אתה אומר אני פותח מוסד פטור, אתה צריך אישור משרד הבריאות, אישור כיבוי אש, עוד דברים בסגנון הזה, אתה סוחר מקום ואתה פותח. כשאתה רוצה לפתוח מוסד ממלכתי חרדי, אתה צריך כמובן אישור ממשרד החינוך, ואתה צריך גם אישור מהרשות המקומית, ולא רק אישור מהרשות המקומית, אתה צריך מבנה, אתה צריך מקום, אתה צריך משאבים. ואז מה שקורה בעיר כמו בני ברק, מועצת העיר פשוט מתנגדת לפתוח ממלכתי חרדי, אז לא ייפתח שם מקרוב, כי הם מתנגדים מסיבות אידיאולוגיות. עכשיו יש מקומות אחרים, ערים אחרות, שראשי העיר סתם אין להם כוח לזה, או אין להם תקציב לזה, או אין להם מבנה לזה. סיפר לי מנהל מוסד אחד, שהוא כבר נאבק מלא זמן ברשות המקומית שלו, לא חרדית, לפתוח ממלכתי חרדי, ואז הוא אמר לי שבשיחה כנה ופתוחה, שהייתה לו בעירייה, אמרו לו, תקשיב, אם היית רוצה מוסד פטור וזה בכיף, אבל ממלכתי חרדי, עזוב, מה, מאיפה נביא לך מבנה עכשיו? מה נעשה איתך עכשיו? זה מה שקורה, ויש עוד סוג התנגדות. יש ראשי עיר חילונים שמפחדים מהדבר הזה, שחוששים מהדבר הזה, שחוששים שאולי זה יביא להתחרדות העיר, ותוסיפי על כל זה את כל החברי כנסת החרדים, או רובם לפחות, שמתנגדים באופן אקטיבי לממלכתי חרדי, ואם כבר יש להם אינטרס שישלחו לרשתות של המפלגות שלהם, לחינוך העצמאי ולבני יוסף, ואז את מקבלת מצב שהממלכתי חרדי יש לו עמותה, אגודת ידידי הממלכתי חרדי, שזה פשוט הורים שלקחו את זה כמשרה נוספת, שהם נאבקים מול הבירוקרטיה כדי לפתוח את המוסדות האלה. זה פשוט מדהים, מדהים לראות הורים, אני דיברתי עם הורים אגב, ששולחים את הילדים שלהם לערים אחרות. מישהי סיפרה לי שהיא העבירה את הכתובת מגורים לעיר אחרת, כדי שהיא תוכל לשלוח את הילדים שלה, והיא שולחת את הילדים שלה לממלכתי חרדי בעיר אחרת, והיא בפועל גרה בבני ברק, אבל אין לה אופציה.
אני אמא לילד מתוק בן 3, ואני כבר רואה מה הולך לקרות לי, כשהוא יגיע לעלות לכיתה א', אני צריך למצוא לו בעצם חיידר. ממלכתי חרדי.
אני אבא לילדה בת 3, מה הייתי רוצה שיהיה פה מוסד ממלכתי חרדי, שהילדה תוכל להתחנך בו. אנחנו לא חיים באיזה מדינה טוטליטרית, אנחנו חיים בעיר, במרכז מדינת ישראל, קבוצת עסקנים מחליטה אלי איפה הילדים שלך יתחנכו, או איפה הם לא יתחנכו. מי אתם? מי שמכם?
זה אנשים אגב שמאוד מאוד חשוב להם, אני הייתי במועצת העיר בבני ברק, אומרים להם הרבה פעמים לחרדים המודרניים, תלכו לממלכתי דתי. לא, הם לא רוצים, הם חרדים, חשוב להם מאוד מאוד הזהות החרדית, לצד כל הדברים האחרים.
אז נכון להיום זה נכשל, או שגם במיינסטרים החרדי יש תזוזות?
יש גם בתוך המיינסטרים החרדי, בתוך מוסדות הפטור, יש גם תנועות. הדוגמה המובהקת זה מתווה בלז. מה הסיפור של בלז? דבר ראשון, בלז היא חסידות בלב המיינסטרים החרדי. היא חסידות ענקית. יש לה חבר כנסת בתוך הכנסת ישראל אייכלר. ויש להם כמעט 10,000 משפחות. ושם הגיעו לשתי תובנות. דבר אחד, שבוגרי מערכת החינוך מתקשים, הם לא שורדים את האקדמיה, אוקיי? ומצד שני, המוסדות האלה, מוסדות הפטור במיוחד, יש להם באמת מחסור תקציבי, אין להם מספיק משאבים. על הנייר הם מקבלים 55% ממה שמקבל תלמיד רגיל, אבל בפועל זה פחות. כי עם הזמן נוספו עוד תקציבים בגלל אופק חדש, בגלל כל מיני תוכניות לממלכתי, והם לא הצטרפו, אז הפער הלך והתרחב. אז בגלל שני הדברים האלה, גם הרצון לתת עוד כלים לילדים שלהם, וגם הצורך בתקציב נוסף, הם הגיעו להסכמה היסטורית. אין לי מילים אחרות לתאר את האירוע הזה. ההסכמה שהם הגיעו עם משרד החינוך אומרת, שמשרד החינוך לא יתערב שום דבר בלימודי קודש, כלום ושום דבר. הם ילמדו אנגלית, מתמטיקה ומדעים, סתם לצורך העניין מדעים לא קוראים מדעים, קוראים איזה לימודי הטבע, כל דבר אפשר למצוא את השם הנכון, איך לעשות את זה, עם ספרים מותאמים, המורים יעברו איזושהי הכשרה, הכל ברוח הקהילה, והמשרד יבחן אותם, המשרד יבחן את התלמידים, והם יקבלו תקציב נוסף פר הישגים. עכשיו, המהלך הזה התבשל, צריך להבין, אם הדבר הזה היה יוצא לפועל, זה לא היה רק בלז, כי בלז היא במיינסטרים, זה היה מקרין על הרבה מאוד בתי ספר החוצה. אני רק מזכיר למי ששכח מה שהיה שם, שנוצר איזשהו פער בתוך יהדות התורה, היה איזשהו חשש שיהדות התורה תרוץ בשני ראשים, נתניהו ניסה להתערב, ומה שהוא עשה הוא פשוט הבטיח לחסידות בלז, הוא אמר להם, אתם יכולים לסגת מהמתווה, אתם צריכים עוד תקציב, אני אתן לכם כשאני אחזור לרשות ממשלה, ותוותרו על המתווה, זה מה שקרה. הגיעו להסכם, ברגע האחרון חסידות בלץ פרשה מההסכם, אנחנו מדברים על 7,000 תלמידים שכבר נרשמו בשלב הראשון, שכבר היו רשומים לתוכנית הזאת. יהדות התורה רצה ביחד, נתניהו נבחר לראשות הממשלה, וראינו עכשיו שעבר התקציב עם כל ההבטחות שנתניהו הבטיח להם, שחשוב שהם יקבלו תקציב אגב, הם חייבים את התקציב, אבל חבל על ההזדמנות.
ויש גם יזמות מתוך החברה החרדית.
יש הורים שרוצים ללמד אחרי שעות הבית ספר, שזה גם תופעה חדשה, היא מעניינת. היא מעניינת מאוד. יש מלא מלא קורסים וחוגים לילדי החיידרים, אחרי שעות הלימודים, שהם לומדים אנגלית.
שרה בכתה כי הרגישה?
סד.
הכלב רודף אחרי חיים ונובח עליו. חיים מרגיש?
פרייד.
זה מסובסד, יש כל מיני עמותות, זה אנשים מתוך החברה החרדית מפעילים את זה, מבינים את הצורך, והורים שולחים מצד אחד למוסד פטור, שזה החינוך המיינסטרים, זה החינוך האיכותי, זה החינוך הטוב, וזה מעולה, זה מצוין. מצד שני, הם מרגישים שהמינימום אנגלית לפחות שהילד ירכש, ולא רק, לא רק אנגלית. זה עוד מקצועות, וזו תופעה שהיא מאוד מאוד חזקה.
אני התחלתי מקבוצה של 6 ילדים, והיום אני כבר על כמעט 80 ילדים, משנה לשנה, הביקוש הולך ומתעצם, יש מודעות שהולכת וגדלה. רוב הילדים אין להם אנגלית בבית ספר, וזה האנגלית היחידה שהם פוגשים בחוג.
אנחנו בכתבה סיקרנו גוף אחד שהוא מספק אנגלית ל-2,000 תלמידים. אגב, מתוך 2,000, 1,400 בחוגים פרטיים, ועוד 600 בתוך בתי הספר. זאת אומרת, בית הספר שהוא מוסד פטור, הוא לא רוצה תוכניות במשרד החינוך, כי אנחנו לא משנים, ואנחנו שומרים על המסורת, כן מכניס גוף פרטי, שייתן לילדים את ההכשרה באנגלית. זאת אומרת, יש את ההבנה, יש את הביקוש, יש את ההבנה, אפשר לעשות עוד דברים.
אז אם יש ביקוש, מה עושים?
אם אנחנו רוצים, באמת, שיהיו יותר כלים לבוגרי מערכת החינוך החרדית, להשתלב בעולם הגדול, אנחנו, אני חושב, זו רק דעתי, אנחנו לא יכולים לסכל את היוזמות האלה. זאת אומרת, אי אפשר לכפות, אי אפשר לכפות, שום דבר לא ילך בכפייה, אבל בהידברות, וכשיש רצון, אם יש הורים שרוצים ממלכתי חרדי, בבקשה לתת להם. אם יש הורים שרוצים ללמד בפנים, בבקשה לתת להם. הצורך הוא ברור לכולם, הצורך הוא ברור, החרדים רוצים להשתלב, הם רוצים לחיות טוב, הם רוצים להרוויח טוב, אנחנו יודעים היום שגברים חרדים שיוצאים לעבוד, מסתכרים בחצי, ממה שמסתכר גבר יהודי לא חרדי, זה כואב לכולם. צריך למצוא את הדרך, צריך למצוא את הדרך בצעדים מדודים, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים בהידברות, נגיד הכשרות מורים, הם לא רוצים ממשרד החינוך, אפשר דרך רשויות מקומיות, אפשר לעשות הרבה דברים, צריך רצון. אבל את יודעת נטלי, אני רוצה להגיד לך משהו מה שאני חושב. אני יכול להגיד לך שיש הרבה הרבה הורים חרדים. חרדים למהדרין, הם לא חצי חרדים, הם לא פוזלים החוצה, לא שום דבר. שהם רוצים לתת השכלה לילדים שלהם. הם רוצים, הם מבינים את החשיבות. וזה קורה, זה דברים שקורים בשטח. אם היית שואלת אותי, כשאני הייתי ילד חיידר, לפני שנים, אם יש בכלל כזה דבר, שילד לא היה כזה דבר, ילד חיידר לומד אנגלית, זה היה מופרע לגמרי, שלא לדבר על ממלכתי חרדי בכלל. ואני מאמין בהם, אני מאמין בהורים האלה.
אלי, תודה.
תודה לך, נטלי.
זה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עדי חצרוני, רוני ארניב ושירה הראל, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני נטלי שם טוב, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.